שלום וברכה, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בהיגרות הרמב״ם. אנחנו באיגרת על גזירת הכוכבים, כלומר על האסטרולוגיה, שכאמור הרמב״ם שולל. האיגרת נשלחה לחכמי מונפלייה בתעתיק עתיק, זה מונטשפליר, מונטשפליר, ובמהדורות ישנות היה כתוב שזה לחכמי מרסיליה בטעות. על כל פנים, אנחנו משתמשים במהדורה של הרב יצחק שילת, ואנחנו בעמוד תף פאב. אני חושב, כן, עמוד תף פאב, המשך שלילת האסטרולוגיה. נמצא בדברים אלו, של הגזירת הכוכבים, שלוש מחלוקות. כלומר, אפשר לחלק את המקרים לשלוש. כיצד? הגע עצמך שראובן זה בורסי ועני, ומתו בניו בחייו. ושמעון בסם ועשיר, והרי בניו לפניו. אני חושב שלמדנו את זה, לא? לא, לא למדנו. זאת אומרת, יש אחד שמצבו גרוע, והשני שמצבו טוב. ראובן הוא בורסי ועני, ומתו בניו בחייו. שלוש צרות. ושמעון, לעומת זה, הוא בסם ועשיר, והרי בניו לפניו. איך להסביר את זה? זה, יש לו גורל כזה. האחד בורסי, השני בסם. יאמר הפילוסוף, כל זה קרי. ואפשר שיהיה ראובן בסם ועשיר, ויהיו לו בנים, ההפך מהמציאות. ואפשר שיהיה עני שמעון, ויחזור בורסי, וימותו בניו. וכל זה קרי בעולם. ואין שם טבע בעולם, ולא כוח מכוכב שגרם לזה האיש שיהיה כך, או לא יהיה כך. אלו דברי הפילוסופים. בסדר? עולה שאלה באופן מיידי. מה זה בורסי? מאבד אורות, נכון. יפה. טוב. מה? מה הבעיה? כולם ידעו, נכון? והראיה שאף אחד לא שאל. והרי ההלכה המפורשת היא שכאשר אדם שומע שיעור ואיננו מבין דבר כלשהו בשיעור, מה חובתו ההלכתית? לשאול. ואם הוא לא שואל, הרי הוא עבריין. מסקנה, אם אף אחד לא שאל, פה אף אחד הרי לא חשוד בעבירה, אם כן כולם ידעו מה זה בורסי. נכון? והרי היה שאתה ידעת. טוב. והדבר השני. דברי בעלי גזירת הכוכבים, ששמעתם דבריהם ופשטו אבליהם אצלכם, שהם אומרים שאי אפשר שישתנה דבר זה בעולם, ולעולם לא יהיה ראובן אלא בורסי ועני ואין לו בן, שכן נתן כוח הגלגל בעת לידתו, מה שנקרא המולד. בשעה שהוא נולד, היה מצב הכוכבים כך וכך, ולכן לא הייתה ברירה אלא שיהיה עני ובורסי, ושמותו בניו. אז אם כן, יש לנו פה שתי השקפות. האחת של הפילוסופים, השנייה של האסטרולוגים. הפילוסופים אומרים הכל במקרה, והאסטרולוגים אומרים הכל בגזרה. ואלו שני דברים. שקר הם אצלנו. אנחנו לא מקבלים לא דברי הפילוסופים ולא דברי האסטרולוגים. אגב, זה מאוד חשוב. מדוע? כי ראיתי כבר כאלה שכתבו שהרמב״ם סובר כדעת הפילוסופים בנושא ההשגחה. הנה פה הוא אומר מפורש שלו. אז מה הם רוצים מהחיים שלו? כן, זה כמו שאלה שכתבו שלפי הרמב״ם זה לא נכון שהעולם נברא, העולם קדמון. מה נעשה שהרמב״ם כותב שהעולם נברא ולא קדמון? באמת אחת הבעיות, הרמב״ם יכול לכתוב משהו אלף פעמים, יגידו שהוא לא מתכוון לזה. טוב, ואלו שני דברים שקרים אצלנו. דברי האצטגנינין, כמו אסטרולוגים. שקר מפני הדעת, שכל אותן ההבלים שאמרו כבר ביטלה אותן הדעת בראיות ברורות. כלומר, יש ראיות של הפילוסופים שזה לא נכון. אגב, מעניין שהרמב״ם לא מביא מהם הראיות של הפילוסופים. אבל אני אומר שהראיות של הרמב״ם הן ראיות ניסיוניות. שבני אדם, כולל המאמינים באסטרולוגיה וכולל האסטרולוגים עצמם, מתלבשים חם בחורף ושמים מיזוג אוויר בקיץ. והם דואגים, כן, להכין את עצמם. וגם שהם לומדים, כן? אדם טיפש, לומד ונהיה חכם. אז אם כך, אנחנו רואים שאנשים משנים, באופן אמפירי, אנחנו רואים שבני אדם משנים את דעות, את מעשיהם. אם כן, בטלו דברי היצגנים. זה בעצם הראיות מפני הדת. וגם הם שקר אצלנו מפני קבלת הדת. כלומר, יש עוד סיבות דתיות לדחות את האסטרולוגיה. והם שתיים. האחת, עצם זה שיש שכר בעונש. למה התורה נותנת שכר? או מענישה? אם לא הייתה ברירה לאדם, אלא להתנהג כפי שהוא מתנהג, לא מגיע לו על זה, לא שכר, ולא עונש. יש עוד טענה, עצם זה שהתורה נתנה מצוות, בלי קשר לשכר ועונש. עצם זה שיש מצווה, זה מניח את אפשרות העבירה. כן? שאם לא כן, זו לא היה מצווה. זה סתם היה פעולה רובוטית. זה שאומרים מצווה, אומרים תעשה את המצווה ואל תעשה את העבירה, יש לזה היגיון רק אם אנחנו מניחים שיש לאדם בחירה לשנות את מצבו בחירה חופשית באופן כללי. לכן אומר הרמב״ם, וגם הם שקר אצלנו מפני קבלת הדת, שאילו היה הדבר כן, ומה הועילה התורה, המצווה והתלמוד. זה האיש, וכן כל איש ואיש, אין בידו כוח לעשות כלום מדעתו. והרי דבר אחר מושך אותו על כוחו להיות כך ושנו להיות כך, ומה הועילה ציווי והתלמוד. נמצא אלו הטיפשים, כלומר האסטרולוגים, מבטלים דת משה רבנו, יתר על מה על שהדת מבטל את דבריהם, בכל אותן הראיות שאומרים הפילוסופים לבטל דברי הכסדים והקלדים וחיבוריהם. וגם דברי הפילוסופים שאומרים שדברים אלו קרי, כלומר מקרה, שקר אין אצלנו מפני קבלת הדת. כן, בבקשה. יש שתי ראיות מהדת, שתי ראיות מהתורה. כן. לא, אבל זה אומר שיש לאדם בחירה חופשית. עכשיו, רגע, אם אדם עשיר, זה סימן שהוא הרוויח כסף. הרווחת כסף אפשר לעשות בשני אופנים, או באופן המותר או באופן האסור. יוצא לפי זה שהרווח הכספי של האדם הוא בכלל מצווה ועבירה. מובן? כמו כן, עם מי אני אתחתן? אם אני מתחתן עם גויה, אני עברתי על איסור. התחתנתי עם יהודיה כשרה, קיימתי מצווה. אם כן, לא ייתכן שזיווגו של האדם ייקבע בגזרה מן השמיים, כיוון שזה בכלל מצווה ועבירה. מובן? זה ההסברות שהרמב״ם כותב בפרק שמיני של שמונה פרקים. בסדר? כן. למה הפילוסופים זה שקר? כי אז יוצא שריבונו של עולם עזב את עולמו. זה ממש לא פייר לקחת את האדם שהוא יצור כל כך נכבד, שיש לו שכל, ואתה אומר שמה שקורה לו הוא חסר משמעות. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא מוסרי. אגב, רואים כאן דבר מאוד מעניין, שאצל הרמב״ם ההכרעה בשאלות הקרדינליות היא הכרעה מוסרית. זה מאוד יהודי, נסתכל על זה ככה. מה? קרדינליות, העקרוניות, שהכל תלוי בהן. כן? ודרך האמת, עכשיו, אז מה כן נכון? לא כדברי הפילוסופים ולא כדברי האסטרולוגים. ודרך האמת שעליה אנו סומכים ובהולכים היא, שאנו אומרים שזה ראובן ושמעון, אין שם דבר שמושך זה להיות בסם ועשיר וזה להיות בורסי ועני. שאלה, מה זה בסם? אז כאן הוא לקושיה. הרי הוזהרתם מראש שמי שלא מבין מילה ההלכה מחייבת אותו לשאול, מה זה? והנה גיליתי פה עבריינות. זה קשור לריח, בוודאי. מה זה בסם? זה אדם שעוסק בבסמים. אז כל חייו בכיף כזה, הוא נכנס לחנות שלו, ריחות טובים, שלא כבורסי שנכנס לבית המלאכה שלו, שהכל מסריח. זה הכל, פשוט מאוד. אבל זה פעם אחרונה שיש משהו לא ברור שלא שואלים פה, הבנתם? טוב. איפה היינו? ודרך האמת שעליה אנו סומכים ובהלוכים, מי שאנו אומרים שזה ראובן ושמעון, אין שם דבר שמושך זה להיות בסם ועשיר, וזה להיות ברוסי ועני. מפני החשש, אני אתרגם. עשיר זה אדם שיש לו הרבה כסף, עני זה אדם שאין לו. בסדר, כן, לא יודע איפה זה מגיע. ואפשר שישתנה הדבר ויהיה הפך, כמו שאמר הפילוסוף, אבל הפילוסוף אומר שזה קרי, ואנו אומרים שאינו קרי. אלא דבר זה תלוי ברצון מי שאמר והיה העולם, וכל זה דין ומשפט. שימו לב שהרמב"ם פה מכניס שני דברים במושג של השגחה. א', שיש כאן רצון. חידוש. שתיים, שזה בדין. כלומר, יש משפט מאחורי גורלו של האדם. אתה הגעת למה שהגעת, יש מאחורי זה צדק. האם אתה יכול לדעת במה הצדק, מה הסיבה שהגעתי למה שהגעתי, לטוב או לרע, זה במורה נבוכים אומר הרמב״ם שאין האדם יכול לדעת. כלומר, אתה לא יכול להגיד למה על זה באו ייסורין ולמה באה על זה טובה. אתה לא יכול לדעת. מה שאתה כן יכול לדעת שזה במשפט. כלומר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אבל לפעמים כשיש צרות, באים אנשים בתקשורת, הם מנדבים, מסבירים. זה קרה בגלל עבירה פלונית. זה קרה בגלל עבירה אלמונית. מאיפה אתה יודע? אתה אלוהים? אתה לא יודע. אבל אתה כן יכול להגיד, יש משפט. מה המשפט? אתה לא יודע. לפעמים אגב כן אפשר לדעת. בדברים מאוד בולטים. למשל, אחרי פטירתו של הרמב״ם, היה חכם אחד בצרפת שדיבר דברים קשים מאוד נגד הרמב״ם. אבל הרבה, הרבה דברים קשים נגד הרמב״ם. ונזדמן לו שמלך צרפת ציווה לחתוך לו את הלשון. רבי אברהם בן הרמב״ם אמר, על זה נאמר, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. כלומר, יש מישהו שאנחנו יכולים להצביע באופן ספציפי, זה קרה בגלל זה. אבל זה מקרים נדירים. כלומר, אתה לא יכול להגיד על בדרך קבע. שמה תגיד, אבל כתוב במשנה במסרת אבות שדבר בא לעולם בגלל כך וכך, גשם לא יורד בגלל כך וכך. כן, זה ידיעה כללית, אבל איך היא מתממשת באופן מדויק בגבי אותו אדם פלוני, זה אתה לא יכול לדעת. כן. לכן אומר הרמב״ם שיש לפעמים זכות ששקולה כנגד כמה עבירות, כך הוא כותב בהלכות תשובה, זכות ששקולה כנגד כמה עבירות והעבירה ששקולה כנגד כמה זכויות. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע האח אורחין המצוות כנגד העבירות, או הזכויות כנגד החובות. כן, בבקשה.
איך יודעים איפה אפשר להגיד
ואיפה לא? איך יודעים איפה להגיד ואיפה לא? אם יש לך נביא, קודם כל זה פשוט. יש לך נביא, הוא בא, הוא אומר זה בגלל זה. פשוט תשאל את הנביא. אין לך נביא, אז אתה נשאר בתחום הניחושים. בסדר? היה אדם אחד בשם איוב, לפי המסופר בתנ"ך. כל הצרות שבעולם באו לו. באו החברים, הסבירו לו. כן? אליפז התימני נותן הסבר, בלדד השוחי נותן הסבר, צופר הנעמתי, אליהו בן ברחל, כולם נותנים הסברים. ואיוב אומר, לא רוצה לשמוע, לי כואב. בסדר, נתנו לך הסברים, אתה לא יכול לדבר יפה. בסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אל אליפז התימני ואומר לו, חרא אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. וואה, אז איוב דיבר נכון. הוא לא רצה לקבל את ההסברים. למה? ההסברים האלה הם הסברים אנושיים, מה אתה מבין בכלל? כן. אבל אומר כאן הרמב״ם, ואנו אומרים שאינו קרי, לדבר זה תלוי ברצון מי שאמר והיה עולם, וכל זה דין ומשפט. עכשיו, ואין אנו יודעים סוף חוכמתו של הקדוש ברוך הוא ולידע, באיזה דין ומשפט גזר על זה להיות כך ועל זה להיות כך. כי לא כדרכנו דרכיו, ולא כמחשבותינו מחשבותיו. שהרי אנחנו רואים שיש רשעים שמצליחים, ויש צדיקים שסובלים. אם כן, יש מרכיבים שאתה אינך יודע מהם. לפעמים הגמרא אומרת, מה זכה נבוכדנצר, הרשע, לכבוש את ארץ יהודה ולהחריב את המקדש? מי נתן לו את הכוח הזה? הוא היה רשע, הוא הרג כל כך הרבה צדיקים, איך זה יכול להיות? ואת הגמרא שבצעירותו נבוכדנצר היה המזכיר של מרודח בלדן מלך בבל. ומרודח בלדן מלך בבל כתב מכתב לחזקיהו מלך יהודה, והוא אמר שמה במכתב, שלום לך חזקיה מלך יהודה ושלום לאלוהיך הגדול, שלם לאלה הרבה. והשליח עמד לצאת עם המכתב, ואז נבוכדנצר שהיה מזכיר קרא לו בחזרה, אמר לו, היי, מה זאת אומרת? תשים את האלוהים לפני המלך. הלך בשביל זה 400, כלומר פחות משני מטר. אומרים, בזכות 400 שהלך, קיבל את המלכות ויכול היה להחריב את המקדש וכו'. כן? זאת אומרת, זו באמת שאלה מעניינת, איך לשקול את זה מול זה. צריך להבין שכנראה מה שהביא לחורבן המקדש זה חסרון כבוד במלכות שמיים, ולכן אם כבר צריך להיחרב המקדש, זה מתגלגל לידי אחד שכן יקפיד על כבוד שמיים. כלומר, יש איזה יחס בין הדברים, אבל היחס הזה נעלם מאוד. כן? אם אין לך אינפורמציה, אתה לא מבין למה. אז זה מה שאומר כאן, כי לא כדרכנו דרכיו ולא כמחשבותינו מחשבותיו. אבל חייבים אנו לקבוע בדעתנו, שאם יחטא שמעון, ילכה ויעני וימותו בניו וכיוצא בזה. ואם שב ראובן, ותיקן רכיו וחיפש במעשיו והלך בדרך ישרה, יעשיר ויצליח בכל דרכיו ויראה זרע ויאריך ימים. וזוהי עיקר הדת, כלומר זהו היסוד באמונה. ואל יאמר אדם, והרי רבים עשו כן ולא הצליחו, הרי ראינו צדיקים שסבלו, רשעים שהצליחו. אין זו ראיה. היה להם אבון הגורם, או ייסורים לכל דבר שהוא טוב מזה, למרות שהרמב״ם חולק על הדעה הזאת במורה נבוכים, הוא אומר שאין דבר כזה ייסורים כדי לקבל שכר יותר טוב, אבל יש דעה כזאת ביהדות, אז אפשר אולי לקבל אותה כאפשרות על כל פנים. כללו של דבר, אין דעתנו משגת דינה כדי שחו בפני אדם, יאכן בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, תדע שזה במשפט, איך במשפט אתה לא יודע. כן. אם יש מחלוקות? פה הרמב״ם לא חוזר בו מהמורה נבוכים. הוא אומר... הרמב״ם לא חולק על מה שהוא כתב במורה נבוכים. הוא מביא את דברי רב סעדיה גאון, שאומר שיש איסורים כדי לזכות לחיים יותר טובים, או חלק מהמוראים שאמרו את זה, כאופציה אפשרית להיאמר מול דעת הפילוסופים. אתה מבין? כלומר, כאן הרמב״ם לא בא להגיד לך מה דעתו, הוא בא לשלול את דברי הפילוסופים. אז אם אתה בא לשלול את דברי הפילוסופים שאמרו שהכל במקרה, בגלל שאתה רואה צדיקים סובלים, תענה להם או כמוני או כמו המוראים האחרים. זו הכוונה. לא שהוא פה מסתפק, אולי רב סעדיה צודק. הוא אומר שתהיה אפשרות ליהודי הקשר, כי הרמב״ם יודע שיש דעה נגדית, ושהיא קשרה, שאפשר לטעון אותה גם נגד הפילוסופיה. היא קשרה, היא בתוך היהדות. למרות שהרמב״ם לא סובר אותה להלכה, הרי הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהרעיון של ייסורין של אהבה, כלומר ייסורין שבאים כדי להגדיל את שכרו של האדם לעולם הבא, דבר זה לא נמצא לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים ולא במשנה, אלא קצת מהמוראים. בסדר? והוא אומר, ושדעתו, מהסוגיה במסכת שבת, דוחה את הדעה הזאת, שהרי המשנה, הגמרא אומרת, אין מיטה בלא חטא ולא ייסורים בלא עוון. אמנם הגרסה שלנו בסוגיה בגמרא היא הפוך, שיש מיטה בלא חטא ויש ייסורים בלא עוון, אז זאת אומרת שזה מחלוקת הגרסאות. הרמב״ם מקבל את הגרסה האומרת שהמסקנה של הסוגיה היא שאין מיטה בלא אוכל ולא יסוד ולא עבור, אבל הוא יודע שיש רבנים שחשבו אחרת. הכלל העולה שגם אותם רבנים שחשבו אחרת משרתים את המגמה של הרמב״ם, שהיא לדחות את דברי הפילוסופים. בסדר? עכשיו אתה שואל שאלה כללית, מה עושים כשיש סתירה בין הרמב״ם לבין, בין הרמב״ם לרמב״ם בכלל? כן? שלפעמים הוא אומר דבר כך, אחר כך הוא אומר דבר אחר. נו, אז חלק אפשרות לענות כמו כל האופנים לתרץ קושיות. שזה לא נולדנו אתמול, אנחנו יודעים שאו שהוא חזר בו, או שאתה לא הבנת את כוונתו, וכל מיני דברים כאלה, נכון? בסדר. או שהוא התבלבל, חלילה. יש גם, תסתכל, בהקדמת המורה לדיווחים, הוא מביא שמה שבע סיבות לסתירות בחיבורים. ודעתינן עלה מעיקרה היא. אז כלומר, בואו נחזור לנושא הראשון שהתחלנו לדבר עליו, שהרי אתם לא שאלתם, אתם חכמי מונפלייה, לא שאלתם על דברי הפילוסופים, אבל שאלתם על דברי האסטרולוגים. ודעתן הנעלה מעיקרה היא שכל דברי החוזים בכוכבים שקר הן אצל כל בעלי מדע. עכשיו, יש טענה שעד עכשיו לא הבנו אותה, אבל חייבים להביא אותה. והיא שיש בתלמוד חכמים שמדברים על פי האסטרולוגיה. נכון? רבי יוסי ברבי חנינה אומר מזל מעשיר, מזל מעני, או יש... רבה אמר בנה חיה ומזונה אליו בזכות התליה מילתה אלא במזלה תליה מילתה. אז אם כך אנחנו רואים שיש בין החכמים כאלה שכן דיברו על אסטרולוגיה, אז מה אתה כל כך תקיף נגד דבר שיש חכמים בתלמוד שסוברים כמו? הבה נקרא, כן? ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מן החכמים בתלמוד ובמדרשות, שדבריהם מראים שבשעת תולדתו של אדם יגרמו לו הכוכבים כך וכך. טוב, קודם כל, אז תשימו לב שהוא כבר, בעצם הניסוח, הוא כבר מקטין את התופעה. יחידים מן החכמים. כלומר, שזאת לא העמדה המרכזית. העמדה המרכזית, כלומר שאנחנו רואים בתלמוד, בכמה גדולי החכמים שאמרו אין מזל לישראל. מה פירוש הדבר? אין מזל לישראל. הרמב״ם מבין את זה כאמירה גורפת. אין לפי עם ישראל מזל. בסדר? כלומר, אין מזל בכלל. למרות שהיה אפשר להסביר את הסוגיה שליהודים אין השפעה של המזל, אבל על הגויים כן. אבל הרמב״ם מבין, לא, אין מזל לישראל, כלומר שבאופן כללי כל הרעיון הזה של מזל הוא דברים דחויים אצלנו, ולכן... זאת הדעה המרכזית. אז קודם כל, זה כמה חכמים מעטים, יחידים מן החכמים. כן, בבקשה. כן, תולדתו שהוא נולד. לא, לא, זה מה שאומרים האסטרולוגים. האסטרולוגים אומרים שהכל תלוי בשעת לידתו של האדם. לא, מה שקרה פעם אחת בשעה שהוא נולד זה קובע את כל מהלך החיים שלו. כך טוענים האסטרולוגים. יש מה שנקרא ההורוסקופ, אבל זה לא מה שהרמב״ם בא להתמודד איתו. כן? ההורוסקופ זה דווקא דבר מאוד מעניין. בחורף אומרים אתה עלול להצטנן, ואומרים שבוע הבא ייתכן שתהיה לך הצלחה רבה בעסקים. כן? בתחום הרומנטי צריך להשקיע יותר, ובתחום בקיצור כל מיני קשקושים כאלה, שתמיד הם יוצאים נכון באיזושהי צורה, כן? טוב, אפשר גם לעשות תוכנה, להכניס את כל הנתונים, איזה 30 נתונים, ואתה מערבב אותם, ויוצא כל פעם הורוסקופ אחר, בשביל מה לעבוד כל כך קשה. טוב, כאן זה אומר הרמב״ם, אז זה קודם כל מה שתמראו בכמה חכמים, אל יקשה זה בעיניכם, שאין הדרך שיניח אדם הלכה למעשה והדר הפרחה והשינויי. יחזר אחרי קושיות ותירוצים. למה הוא מתכוון? יש לרמב״ם שיטה מיוחדת בקריאת התלמוד, צריך לדעת את זה, שהוא סובר שלפעמים כשיש קושיה בתלמוד ותירוץ בתלמוד, זאת לא דעת התלמוד באמת. אלא הדברים הובאו על דרך הרחבת הפלפול, אבל זה לא עיקר הדעה של התלמוד. לפעמים גם כשהגמרא מסיימת במילה קשיה, האם זה אומר שהיא דוחה את מה שהיא אמרה עד עכשיו? לא, לאו דווקא. היא אומרת, טוב, יש לי קושיה, לא תירצתי, אבל בכל זאת אותה הלכה. לכן אצל הרמב״ם צריך לדעת עם אוזניים מאוד עדינות, לשים לב מתי הוא פוסק כמסקנת הסוגיה, או לכאורה כמשהו שדווקא הוא לא מסקנת הסוגיה, אבל הוא הדעה העיקרית במקום אחר. לכן אומר הרמב״ם, אם מצאת פרחה ושינויה, זה בכלל לא משנה, תלך לפי הדעה המרכזית. והדעה המרכזית היא שאין מזל לישראל, זה נקודה ראשונה. וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת, ושכבר נתעמתו בראיות וינער כפם מהם, ויתעלה בדברי יחיד מן החכמים. פה אומר הרמב״ם, דבר מאוד מעניין, אם יש משהו שהוכח, אז תעזוב את הכל, לא אכפת לנו איזו סמכות שלא תהיה, אפילו תהיה סמכות התלמוד, לא נקבל את זה. כלומר, אם יהיה כתוב בתלמוד שסך הזוויות של משולש הוא 200, ואנחנו יודעים שזה 180, לא נשים לב לדברי התלמוד. זה מעניין הדבר הזה. כלומר, זה עצמאות רוחנית מוחלטת. כן. אם נגיע למסקנה שהעולם קדמון, אז אנחנו נקבל את זה ונעזוב את היהדות. נכון? פשוט. הרי כל היהדות בנויה על זה שהעולם מחודש, אומר הרמב״ם. אם נגיע למסקנה, אם תהיה הוכחה שהעולם קדמון, אז נעזוב את היהדות. הוא כותב את זה במפורש, במורה הנבוכים. הרב קוק לנבוכי הדור אומר שגם אם העולם קדמון ליהדות יש מקום, אבל בגלל שהוא מרחיב את המושג של קדמון. בסדר? עצמאות רוחנית שאתה לא יכול להביא ראייה מסמכות, אם השכל סותר את זה. מה? השכל? ודאי, זה סוג של סמכות. אבל זה סמכות, זה השכל שלך. כן. אז אם כן, אין לסמוך על דברי חכם שיש ראיות נגדו, שאפשר שנתעלם ממנו דבר, או שיש באותם הדברים רמז, או אמרם לפי שעה ומעשה שהיו לפניו. טוב, זה כאן, המשפט הזה צריך בירור, למה הוא מתכוון, הוא רומז כאן למשהו. את זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.